המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום ענת רז, סמנכלית תקשורת, הסברה וקשרי חוץ במשרד הרווחה והביטחון החברתי. היא תדבר איתנו על איך מנהלים תקשורת ציבורית במערכת שנמצאת בחזית החברתית של מדינת ישראל. לענת ניסיון של למעלה משני עשורים בעולמות התקשורת, השיווק והאסטרטגיה. את דרכה המקצועית בנתה במגזר העסקי בתפקידי ניהול בכירים, ובתפקידה האחרון במגזר העסקי היא שימשה כראש מערך תקשורת ואחריות תאגידית בקבוצת אלון ריבוע כחול. מאז 2019 היא מובילה את מערך התקשורת והיחסים הבינלאומיים של משרד הרווחה והביטחון החברתי. היא אחראית על כלל תחומי הדוברות, האסטרטגיה התקשורתית, הקמפיינים הארציים והקשרים הבינלאומיים של המשרד לצורך טיפול בנושאים חברתיים. הם עושים את זה באמצעות שיתופי פעולה עם ממשלות זרות, גופים וארגונים בינלאומיים. היי ענת.
היי לירון, מה שלומך? איזה כיף להיות פה.
תודה רבה שהגעת, אנחנו גם מגיעות מאותו אזור, אז יכולנו לגמרי. לחלוק רגע חוויות.
יכולנו לחלוק את הפקקים ביחד
אחד,
היום בבוקר.
חד משמעית, כן. מה הקשר למשרד הרווחה ולחול, להקשרים בינלאומיים? מי יודע בכלל שזה קיים?
בעצם לכל אחד ממשרדי הממשלה יש קשרים, קשרי חוץ, מפעיל מערך של קשרי חוץ. בעצם אנחנו בקשר עם המקבילים שלנו בממשלות זרות, ומנהלים קשרים אדוקים של, עם ארגונים בינלאומיים. בנושא של טיפול משותף, אצלנו לדוגמה, זה נורא מיוחד שטיפול משותף במקרה רווחה. יש הרבה מקרים של ישראלים שטסים לחול או שגרים בחול מספר שנים, ויש איזושהי בעיה, אתם נתקלים בבעיה, אז משרד הרווחה נכנס לתנות, ונותן מענה בשיתוף משרד החוץ כמובן, או להפך, אנשים שמגיעים זרים שמגיעים לישראל ואיזושהי בעיה איתם, אז כמובן משרד הרווחה נכנס לתמונה כדי לסייע להם ככל שניתן, זה פן אחד. הפן השני זה שאנחנו בעצם משתפים ומנהלים שהוא מערך של למידה משותפת. אם יש איזושהי פרויקטים מיוחדים בעולם, אנחנו מייבאים אותם לישראל. אם יש פרויקטים מיוחדים בישראל, אנחנו מייצאים אותם לחול. אנחנו, בעצם הכל החברתי של מדינת ישראל. יש הרבה טענות וביקורת נגד מדינת ישראל על זה שהיא מדינה שהיא לא חברתית, שהיא לא מטפלת בזכויות אדם. אנחנו דווקא
טענות מחוץ.
טענות מחוץ, כמובן. אנחנו כמובן מראים את התמונה הפוכה שישראל היא מדינה ששומרת על זכויות אדם. אנחנו נותנים מענה רווחה ללא הבדל של דת, גזע ומין. אנחנו שומרים על זכויות בין נשים וגברים. אנחנו בעצם מראים את הפן החברתי הרך של מדינת ישראל, ויש לזה הרבה בנפיט בעולם, לראות שמדינת ישראל היא לא מה שחושבים מבחוץ.
אני חשבתי שתתייחסי גם לגופים פילנטרופיים בינלאומיים שאתם בקשר איתם. קיים קשר כזה?
זה פחות, כי זה יותר תחת העמותות שלנו. אנחנו כמדינת, כמשרד הרווחה, אנחנו לא מגייסים תרומות. זה לא התפקיד שלנו, אנחנו גם לא יכולים לעשות את זה. זה
אבל יותר... קובעים מדיניות?
אנחנו קובעים מדיניות. אני חייבת להגיד שלמשל, מה שקרה פה בשביעי לאוקטובר, אחרי השביעי לאוקטובר, אז משרד הרווחה עמד בפרונט החברתי של מדינת ישראל. זאת אומרת, היה צבא והייתה משטרה שהם עסקו בנושאים הצבאיים, אבל מי שבעצם טיפל בכל הטראומה והנושאים החברתיים והטיפול במפונים והבשורה מרה וכל המערך החברתי הזה של מדינת ישראל בשנתיים האחרונות זה משרד הרווחה. אנחנו אפילו, אם את שואלת על הקשרים הבינלאומיים, פיתחנו איזשהו מודל שנקרא ריץ', שבעצם המודל הזה בא ואומר איך מטפלים במשברים, איך מדינות אמורות לטפל במשברים, וזה לא חייב להיות משבר צבאי, זה יכול להיות משבר הומניטרי, זה יכול להיות רעידת אדמה, או כל אסון טבע אחר שמדינות אחרות נתקלות. אנחנו רואים שיש התעניינות מאוד רבה בלהבין איך משרד הרווחה טיפל באסון הלאומי הזה שקרה בשביעי לאוקטובר, ואיך הם יכולים להעתיק במרכאות את המודל הזה לטובת דברים אחרים שהם נאלצים להתמודד איתם, כי משברים יש תמיד בכל מדינה בעולם.
את יכולה רגע לתאר לנו את בוקר השביעי לאוקטובר מהעיניים שלך?
וואו, אז קודם כל, כמו כל, אני חושבת, אזרח במדינת ישראל, 6:20 או 6:22, שהטלפון לא מפסיק לטלצל ולא מבינים מה קורה, ופותחים את הטלוויזיה, ואז רואים את הטילים והזעקה, ולא מבינים בעצם במה אנחנו מתמודדים. אני חייבת להגיד שבשעה 8:30 כבר היינו בישיבת חירום של כל הנהלת המשרד, כדי להבין איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה הנוראית הזאת, וב-10:30 שוב ישיבה נוספת, כבר כל הצוותים היו בחוץ, בשטח. אני חייבת להגיד
מה זה בחוץ, בשטח? איפה?
בחוץ, בשטח התחלנו לנסות להבין את הקטסטרופה שמתחילה להתנהל. אני חייבת להגיד המשימה הראשונה הייתה לדאוג למפונים ולאנשים שמגיעים. היו בעצם שתי משימות. אחת זה לדאוג למפונים שהולכים עכשיו לפנות לתוך בתי המלון, וחוסים את זה. זה פעם ראשונה שאנו צריכים להתמודד. חייבת להגיד שתוך יממה 250 אלף ישראלים פונו מהבתים שלהם. זו הייתה משימה.
איך יצרתם קשר עם האנשים? הרי האזורים היו אזורי מלחמה.
זה הכל דרך הרשויות המקומיות, שזה בעצם, ככה בעצם עובד משרד הרווחה, וזה עובד מצוין גם, בשגרה וגם בחירום. משרד הרווחה הוא בעצם הרגולטור, הוא קובע את המדיניות, מי שבעצם נותן בפועל את הסיוע, ומי שבעצם נותן את השירות הישיר כלפי האזרחים, זה הרשויות המקומיות, שבכל רשות מקומית יש בעצם לשכת רווחה, רשות מקומית, לשכת רווחה.
אז את בעצם בקשר עם הדוברות של הרשות המקומית?
לא, זה לא, אנחנו בדרך כלל, אני חייבת להגיד, אני אתאר את זה קצת אחרת, יש 265 רשויות מקומיות, קשה נורא להיות בקשר קבוע עם כל דובר, אבל אנחנו בעצם מייצגים, אנחנו בעצם האזרח רואה בפרונט את משרד הרווחה. אני חייבת להגיד שגם כשקורה משהו, גם ברמת משבר, או גם ברמת אפילו משהו שהוא פרויקט חיובי, האזרח בעצם בא בטענות, והוא רואה את האחראית הרגולטור רק את משרד הרווחה, ובצדק, כי אנחנו אלה שמפקחים, אנחנו אלה שמממנים, אנחנו אלה שאמורים לקבוע את המדיניות, אנחנו אלה שצריכים לדאוג שהאזרח בסופו של דבר, גם אם מי שנותן את השירות זה עמותה או רשות מקומית, אנחנו מבצעים את זה בצורה הטובה ביותר, ובעצם יש לנו אחריות כלפי האזרחים שלנו, וזה בעצם אחד התפקידים של מה זה להיות לעמוד בראש של הסברה ודוברות במשרד ממשלתי, זה דבר ראשון, זה לא לדאוג ליחסי ציבור, זה לא לדאוג לאיך אנחנו נראים, זה לבנות יחסי אמון בין הציבור לבין המשרד שלנו, כשיש יחסי אמון טובים, אז הצרח יכול לדעת שמי שעומד מאחורי הדבר הזה שנקרא משרד רווחה, יכול לסמוך עלינו.
ואת חושבת שיש יחסי אמון?
אנחנו בונים את זה, אני חושבת שיש שיפור אדיר בין מה שהיה, אני תכף אספר אם את רוצה קצת על התהליך שאני עברתי בתוך המשרד הזה, כי זה תהליך ארוך, מרתק.
אז בואי רגע נתחיל בהתחלה.
יאללה.
בואי נכיר אותך קצת יותר. מתי התחלת? איפה התחלת? איך הבנת שתקשורת זה מה שמעניין אותך, ואיך הגעת מעסקי לציבורי? מי עושה מעברים כאלה?
לגמרי. אז קודם כל, נגיד שההתחלה שלי, מתי הבנתי זה תקשורת, זה בתיכון. זה כאילו נשמע הכי סחי שבעולם, אבל זה היה הכי שכולם חלמו, טוב, אני רוצה להיות עורך דין, ואני רוצה להיות מהנדס, או אסטרונאוט, או whatever, זה מה שחושבים בתיכון. אני אמרתי, וואלה, אני רוצה להיות דוברת. וזה מקצוע שאתה לא יודע מה זה, אתה לא באמת אומר אותו שאתה נמצא בתיכון בגיל כל כך צעיר, אבל תמיד אהבתי את עולם התקשורת.
איך ידעת מה זה דוברת בתיכון?
אז למדתי במגמה התקשורת, אבל מה שנורא עניין אותי, שאת אומרת מה זה להיות דוברת, אני הייתי כל הזמן מחוברת לתקשורת, הייתי קוראת עיתונים, והייתי מחוברת לחדשות, ותמיד עניין אותי כשמישהו מעביר את המסר הזה, אז איך זה עובר, לא מה הוא אומר, אלא איך זה עובד מאחורי הקלעים. תמיד נורא עניין אותי איך, מי זה שבעצם בונה את המסרים את זה. לא אמרתי דוברת, זה היה יותר יועץ תקשורת, זה היה בעצם החלום אפשר להגיד לזה, וזה היה ברור לי ממש, מהתיכון, אחר כך צבא, בצבא הייתי משה כיתש, אבל מאוד מאוד ברור לי שאני הולכת ואני לומדת תקשורת ויחסים בינלאומיים, גם נורא הייתי מחוברת לצד הפוליטי.
אז סיימת בעצם את השירות הצבאי.
נכון.
ומשם?
אז נרשמתי בעצם אחרי הצבא ללימודי תקשורת ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת בר אילן. ואחרי 3 שנים הייתי צריכה להתחיל את המסלול הזה בתחום הזה שנקרא תקשורת, וההתחלה הייתה ממש יחסי, משרדי יחסי ציבור.
איפה התחלת?
אז התחלתי במשרד של שלמה פרץ, משרד מורה נורא קטן.
מי היה הלקוח הראשון שלך, את זוכרת?
ערוץ 10. כאילו בחורה שממש הגיעה בלי שום ניסיון, הוא פשוט הבן אדם היחיד שנתן לי את הצ'אנס הזה להתחיל. באמת הגעתי בלי ניסיון, אבל עם מוטיבציה, וואו, 10 מ-10. אני זוכרת שהייתי יושבת בלילה וכותבת קומוניקטים, כי לא הספקתי ביום, והייתי חייבת שזה יהיה מושלם. וממש למדתי לבד, זה היה ערוץ הילדים, אז היה ערוץ הילדים הלקוח שלי, וערוץ 10, ומשם בעצם הבנתי מה זה להיות דוברות. לאחר מכן עברתי למשרד של מוטי שרף, שם בעצם קיינתי משהו כמו 2-2.5 שנים, שם זה יותר משרד שהוא יועץ אסטרטגי, שמטפל במשברים, גם היו לקוחות מורה גדולים, ולאחר מכן החלטתי שזה בעצם השלב שבו אני בעצם בונת עצמי, לומדת את התחום, אבל בעצם הכוונה הייתה לעבור לצד של הלקוח, מה שנקרא, ולהיות דוברת. עשיתי כמה תפקודי דוברות קטנים, הייתי ממלאת מקום של דוברת בית חולים רבי, בלינסון, ולאחר מכן עברתי לקבוצת אלון ריבוע כחול, התחלתי כדוברת, ואחר כך התקדמתי לראש מערך דוברות ואחריות תאגידית. זה היה בעצם הבית ספר של החיים, זו הייתה תקופה מרתקת, מטורפת.
כמה שנים היית שם?
הייתי שם משהו כמו 6 או 7 שנים. זו הייתה תקופה של, נורא שונה מהתקופה של היום, זו הייתה שם מלחמת המחירים ומחאת הקוטג' אם אתם זוכרים, ומגה זה היה מלחמת העקובה מדי בין שופרסל ורמי לוי, וזה להיות לנהל תקשורת בעידן של ריטל, וקבוצת אלון ריבוע כחול זה אחת הקבוצות הגדולות ביותר שהיו אז, לפני שהתפרקה, פורקה, זה ממש היה מקביל של איי-די-בי, זה להתעסק בתחומי של נדלן ואנרגיה ודלק וריטל. מרתק באמת, זה תקשורת פיננסית, זה כל רבעון להוציא דוחות כספיים, זה להיכנס ממש וללמוד את זה, זה שוק של התמחות מסוימת, איך הם מתקשרים, איך מדברים דוחות כספיים, גם פיננסי, גם ריטל, באמת כל העולם הכי נרחב של, של להיות במגזר העסקי ולהבין מה זה.
ואז אחרי הרש הזה והעשייה וההתעסקות, הגעת למגזר הציבורי.
לגמרי.
למה?
וואו, אז הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה, אחד הדברים שאתה רוצה להיות בתפקיד הזה, כי זה תפקיד שיש לו המון המון השפעה. ואז החלטתי, אפשר לקרוא לזה משבר גיל ה-40, אולי קצת לפני, אפשר לקרוא לזה whatever, אבל החלטתי שאני לא רוצה יותר למכור, לשווק לאנשים מוצרי צריכה, בעצם לשכנע אנשים לקנות מוצרים שהם לא באמת צריכים, ולהיות במקום הזה. החלטתי בעצם לעבור למקום שיש לו באמת השפעה על כל בית שבמדינת ישראל, אבל אני קוראת לתפקיד שלי, זה בעצם מקום שמשפיע על חיים של אנשים.
אבל זה שינוי מאוד מאוד משמעותי.
מאוד.
זה שינוי תפיסה ברמת הקצב.
מאוד.
ברמת העומק.
מאוד.
ברמת סביבת העבודה.
חד משמעית.
ברמת ההשפעה. זה, איך עושים דבר כזה?
אז בואי אני אגיד שהמעבר שלי מאיפה שהייתי למקום שהגעתי אליו, אני אגדיר את זה ממש בשני מילים כדי להבין, אין להם תרבות. פשוט את נמצאת במצב, זה כמו לתאר בן אדם שמאגר פשוט למדינה זרה, שלא מבין את השפה, שלא מכיר את האנשים, שלא מכיר את השפה התרבותית, שבעצם לא מכיר, זה ממש בדימוי, זה ממש לאגר למדינה אחרת, שאתה לא חלק ממנה.
איך קיבלו אותך?
אני חושבת שבהתחלה נראיתי להם קצת כמו אוף מוזר.
אני מניחה שגם הגעת עם דרישות, הגעת עם תהליכי עבודה אחרים, הגעת עם תפיסה אחרת.
מגיעים עם תפיסה שעל כל נמדד, על כל דבר אתה, יש לך ROI, על כל פרויקט שאתה עושה, על כל תקן שאתה מבקש, בסופו של דבר אתה צריך להוכיח ROI, החזר השקעה.
זה מה שהיה.
זה מה שהיה במגזר העסקי, כי בסופו של דבר מה שמנצח זה שורת רווח, ואז אתה מגיע למקום ששם זה עולם אחר לחלוטין. הבירוקרטיה היא, וואי, באמת ארוכה. אני חייבת להגיד שמשל תהליך או פרויקט שהייתי עושה בשלושה חודשים במגזר העסקי, אני לא אגזים, לקח לי פה 2 שנים ויותר, זה ממש במונחים כאלה, המדינה, כדי להפעיל את כל הבירוקרטיה הזאת, בעצם מינתה המון שומרי סף כדי לשמור שהכל יהיה תקין וכולי, אבל בדרך הזאת משלמים מחירים של דברים, לוקחים המון המון זמן, כל דבר לוקח המון המון אישורים וכולי. בהתחלה זה נורא נורא קשה, מאוד. מי שמגיע ממגזר של הכל, גם לגייס כוח אדם, אתה רוצה עובד, אז אתה יוצא לתהליך ואתה מגייס עובד, ותוך חודשיים, שלושה, יש לך עובד. במגזר הציבורי לגייס עובד, זה תמיד מכרזים, וועדות בוחנים וכולי, וזה תהליך שיכול לקחת גם שנה. זה באמת, זה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. אז אחד, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני נורא נורא מתייש ואני בורח, או להגיד, אוקיי, אני צריך ללמוד איך להסתדר במקום הזה, להביא את החוזקות שלי. ואני חייבת להגיד שאחד ההצלחות הכי גדולות שלי בתפקיד, הסיבות להצלחה הזאת, זה ממה שהבאתי איתי מהמגזר העסקי. זה הצורך הזה כל הזמן במדדים, זה הצורך הזה כל הזמן בלהביא תוצאות שהן מדידות.
אז אומרת, בואי רגע
זה
נדבר.
זה התרבות בעצם שפיתחתי, זאת אומרת, לקחתי, אני חושבת שחלק מה-DNA שלי, זה מה שמביא, אם את שואלת מי זאת ענת רז, ומה הייחודיות שלה בתפקיד הזה, זה בעצם ה-DNA שלי, זה חיבור של שני העולמות האלה. שזה מצד אחד זה תוצאות ואימפקט וכולי, מצד שני, אני יודעת, ולמדתי אחרי הרבה שנים, איך גם לעבוד בצורה מאוד יעילה, גם במגזר העסקי.
ואיך לרתום בעצם את האנשים.
ואיך לרתום את האנשים אליי, כמובן.
אז בואי רגע נדבר על מה זה אומר, להיות סמנכ"לית תקשורת, הסברה וקשרי חוץ, במשרד הרווחה והביטחון החברתי. מה זה אומר ב-day to day? איך זה נראה? מי הצוות שלך? מה תחת תחומי אחריותך? מה את עושה כשאת מקבלת שאילתה על נושא במשרד? דברי איתנו, איך זה okay. עובד?
אז קודם כל אני מנהלת אגף בכיר, שכולל בתוכו שש יחידות שונות. השש יחידות האלה הם בעצם הדוברות וההסברה, קשרי ממשל כנסת, היחידה הבינלאומית, מוקד שירות לקוחות 118, פניות הציבור ויחידת חופש המידע. זאת אומרת, זה מודל נורא נורא שונה, זה מודל נורא שונה משאר משרדי הממשלה הולכים. שאנחנו מכירים, שבדרך כלל מנהלים רק את הדוברות, ולמה בעצם נבנה האגף שלנו כפי שהוא נבנה, זה בעצם אחרי שינוי ארגוני שעבר לפני כמה, שש או שבע שנים במשרד הרווחה, שבו בעצם נלקח מודל, ואם אנחנו אומרים, זה מודל שנלקח מהמגזר הפרטי, שתדמית של חברה, של בניית אמון, שבניית אמון מול הצרכנים שלנו ומול הפאבליק, הוא לא יכול להתנהל רק על בסיס של דברות, אלא זה בעצם כל אינטראקציה, לא משנה מה היא, היא חלק מתהליך המיתוג שלנו, חלק מבניית יחסי אמון. זאת אומרת, זה לא משנה אם אנחנו נוציא הודעה לתקשורת, אבל אם מישהו מתקשר למוקד שירות הלקוחות שלנו ומקבל מענה לא סביר, אז בכלל זה לא עוזר שום דבר. אז בעצם בנינו שהוא, אני קוראת לזה משולש התדמית, משולש התדמית בנוי מתקשורת פנימי ארגונית, מה שהיום קוראים לזה מיתוג מעסיק, דוברות והסברה, וכל הנושא של המערך קשרי החוץ שלנו, שכולל גם את קשרי ממשל כנסת, זה כולל גם את המערך הבינלאומי שדיברתי עליו בהתחלה, וביחד בעצם כל היחידות פועלות בסינרגיה, כדי להגיע למטרות ובעצם לוויז'ן שלנו, של האגף שלנו, שזה לבנות יחסי אמון עם הצרכנים שלנו, עם הלקוחות שלנו, ובכלל עם הציבור כולו.
בעצם כל אינטראקציה עם הציבור, נמצא תחתיי.
בדיוק.
זה הרעיון. ואז בעצם כל המסרים
הם אחידים, יש שפה אחידה, כולם מדברים באותה שפה, כי לא יכול להיות שאנחנו נוציא תגובה לתקשורת שמדברת עם מסר אחד, אבל את אותו שאילתה שאני מקבלת מחבר כנסת ואני צריכה לענות, אז המסר יהיה שונה.
אז את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה?
כן, לדוגמה שאילתה עכשיו על איזשהו יכולת לנו שאילתה עכשיו שאנחנו נקבל מישהו כתב, על למה מימון של פרויקט אחד הופסק, אוקיי? ואנחנו תמיד יודעים בוודאות שזה ברגע שזה מתפרסם, למחרת אני מקבלת קבוע שאילתות מחברי כנסת, או שמזמנים אותנו לדיון בוועדה בנושא הזה, או שאנחנו מקבלים שאילתות למה הפסקנו את המימון של הפרויקט הזה, לדוגמה. ואז בעצם מה שאנחנו עושים, בגלל שהכל מנוהל תחת האגף שלי, אז המסרים הם תמיד נורא נורא אחידים. אז את התשובה שאנחנו נותנים לתקשורת, אנחנו גם ניתן אותה לאותה חבר כנסת, וגם אחר כך אנחנו יכולים לקבל דרך פניות הציבור את אותן שאילתות, אז גם המסרים הם יהיו נורא אחידים. ובעצם כל המערך הזה של שפה אחידה בעצם גורם לזה שאנחנו, המסרים שלנו לא רק שהם אחידים, גם זה בונה אמון.
רציתי להתייחס לעניין האמון, כי ברגע שאת באמת, את עקבית במסר, אז האמון נצרה, ועדיין, אתם עוסקים בנושאים מאוד מורכבים, טעונים, כואבים, עוני, אלימות, נושא חירום, התייחסת בהתחלה לשביעי באוקטובר, אוכלוסיות מוחלשות, ומאוד מאוד מאוד רגישים. איך עדיין, אתם בסוף מערכת אחת שנותנת מענה אחיד, כולל בהתאם לרגולציה מותאמת לכולם. איך אתם משנים את התפיסה הזו מהמערכת הבירוקרטית למערכת שיודעת להתאים את עצמה ומספיק רגישה, אם בכלל?
טוב, אז זו שאלה מצוימת, אני חייבת להגיד שזה תהליך ארוך שעברנו, ואני רוצה לקחת אותך קצת להתחלה, לשנה שהגעתי בעצם למשרד, מה ראיתי ואיפה, מה הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, ואיזה תהליך עברנו ומה בעצם עשינו לפי השאלה שלך, כדי להגיע לנקודה הזאת. אז בעצם כשאני הגעתי למשרד הרווחה, כמו כל דבר, את בודקת מה ה-T0 שלך, מה נקודת הפתיחה שלך. ונקודת הפתיחה הייתה ממש ממש לא טובה, מנתונים שקיבלתי מיפעת, את יודעת מה זה יפעת, שבודק בעצם את השיח שלנו ברשתות, ואת השיח שלנו בתקשורת, ואז גיליתי תמונת מצב מאוד מאוד לא מחמיאה על משרד הרווחה, שבעצם 80% מהשיח היה שלילי, ורק 20% היה ניטרלי חיובי. עכשיו, זה נמצא במקבום נורא נורא נמוך, ואת אומרת, רגע, אבל למה? אבל את מגיעה למשרד, ואת רואה אנשים מצוינים, עובדים סוציאליים, רוב העובדים במשרד הרווחה הם עובדים סוציאליים שעושים פשוט עבודה מדהימה בלסייע וברמת נחישות מטורפת. את רואה משרד שמנוהל באמת בצורה טובה, ואת אומרת, אבל רגע, אז למה הפער הזה? איך זה בכלל יכול להיות? ואז בעצם הבנתי והבנו שיש פער מאוד גדול, והתפקיד שלי בהתחלה, לפני שאני בונה את האמון הזה, זה לשנות את הפער, זה לגשר בעצם, אם את שואלתי מה התפקיד, זה לגשר על הפער בין המציאות למציאות הנתפסת. כי זה לא משנה שאנחנו עובדים מצוין, וזה לא משנה שאנחנו משרד טוב, אבל לא היה בעצם, וזה לא היה את האגף הזה, מישהו שמספר את הסיפור הזה של משרד הרווחה. ובגלל זה התוצאות שלנו בשטח היו מאוד לא טובות מבחינת דימוי. ולמה זה קשה כשאת רואה את התוצאות האלה? זה לא כי בסדר, התפקיד שלנו זה לגרום שהתדמית של משרד הרווחה תהיה לא טובה, טובה או לא טובה. זה לא שם. ברגע שאתה לא נתפס כמשהו חשוב, אתה לא נתפס כמשהו יעיל, אז אין אמון בך.
אבל ענת, את יודעת, מספיק סיפור אחד של מישהו שקשה לו והוא שורף את עצמו. מספיק סיפור אחד של מישהו שלא קיבל מענה כמו שצריך. מספיק עובדת סוציאלית אחת שלא מצליחה לסגור את החודש והיא מגיעה ליהיה בסדר. וזה קורה.
זה קורה המון, גם אנחנו לא יכולים למנוע את זה, זה מערכת מטורפת, כמו שאמרתי, גם תרוב השירות, אנחנו לא אנחנו נותנים כמשרד רווחה, אלא עמותות נותנות, ושירותים חברתיים.
השאלה איך את מתמודדת עם זה?
אז רגע, אני חלק את התשובה שלי לשניים, יש כמובן את הטיפול של המשבר, איך מתמודדים עם משבר וכו' וכו', והמזעור נזקים ולקחת אחריות, כמו שאמרתי, למרות שזה לא באמת באחריותנו הישירה, ואנחנו תמיד לוקחים אחריות, ותמיד אנחנו נצא, ותמיד יש את הסיפור הזה של לקיחת אחריות זה לא להודות באשמה, לקיחת אחריות זה להגיד, אוקיי, אני בודק, אני דואג שזה לא יקרה טוב, אני מקים ועדת בדיקה אם צריך, אני מקים ועדת חקירה, אנחנו נעשה את כל מה שניתן, כדי שהסיפור הזה לא יקרה שוב, זה בעיניי לקחת אחריות, ואנחנו תמיד במקום הזה כרגולטור, וזה מה שהציבור מצפה ממני, לקחת אחריות. אבל מעבר לזה, את הסיפורים האלה אנחנו לא נוכל למנוע. ואם אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, אבל הסיפורים האלה תמיד יהיו שם, אז מה אפשר לעשות? לא. אבל מעבר לזה, אנחנו תמיד, וזה התפקיד שלנו, להוציא גם את כל הסיפורים הטובים, את הפרויקטים המדהימים שאנחנו עושים, את העזרה המטורפת, את האנשים שאשכרה אנחנו מצילים להם את החיים כל יום, ואנחנו, התפקיד שלנו זה לעלות לסדר היום, וזה מה שמרתק בלהיות סמנכלית במשרד הרווחה, לעלות לסדר היום תופעות חברתיות מהותיות שנוגעות לכל אחד. ואני אגיד שהתפיסה הקודמת של משרד הרווחה זה משרד שנותן שירות רק לשוליים, למחורים ולעבריינים שצריכים שיקום, ולאלימות במשפחה וכו' וכו', וזה משרד שבעצם, מה האתגר הגדול במשרד הזה? זה כאילו משרד שאף אחד לא רוצה להיות לקוח שלו. כי מתי משרד הרווחה נכנס לתמונה?
שאתה ממקום פחות טוב בחיים.
שאתה במשבר. גם אם אתה במשפחה נורא נורמטיבית, סתם מדוגמה, מישהו במשפחה שנולד לילד עם צרכים מיוחדים, זה משפחה נורמטיבית לחלוטין, וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, אבל זה מצב שאתה נמצא במשבר, ואז אתה זקוק לנו. או במצב של אלימות. האלימות במשפחה זה לא רק לאוכלוסיות חלשות, מוחלשות.
ואז?
האלימות במשפחה. אז אחת המטרות שלנו זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, משרד הרווחה הוא אוניברסלי. הוא מותאם, הוא נותן שירות לכל אזרח במדינת ישראל, וזה בעצם האסטרטגיה החדשה שבנינו. לקחנו את החיסרון הזה, כמו שאמרתי, שזה בעצם מקום שאף אחד לא רוצה להיות לקוח של משרד הרווחה, אבל אנחנו באנו עם אסטרטגיה שאומרת, במצבי שגרה שהכל תרנקין, אתה בעצם לא צריך אותנו. אבל כשקורה משהו,
תדע שאנחנו שם.
תדע שאנחנו פה בדיוק שצריך, ואנחנו נעשה את כל הדבר שצריך, כדי שאתה תקבל את השירות הטוב ביותר, וזה בעצם אסטרטגיה חדשה, והכי טוב, ואני חושבת שהציבור בעצם הפעם הראשונה, ובעצם הכיר בזה שמשרד הרווחה הוא לכולם, זה בשביעי לאוקטובר, כי טיפלנו בכלוסיות המפונים, ואנשים שבבשורה מראה שאיבדו את היקרים שלהם גם בקיבוצים וגם בנובה, והם היו צריכים אותנו וטיפול בטראומה שקרה לכל כך הרבה אנשים פה במדינה, ופתאום אנשים הבינו, רגע, עובד סוציאלי זה לא רק למסכנים, לעניים וכולי, לא. זה מקום שבכל בית בישראל אתה יכול להתעכל בנו, ושתרצה להתעכל בנו, אז אתה תקבל את השירות הכי טוב שאפשר.
התייחסת הרבה ליוזמות יחסי ציבור ולפרואקטיביות. את חושבת שהיום יש מקום לקשר עם כתבים, בטח ובטח בעולמות הרשתות החברתיות והסושיאל, שכל אחד יכול להעלות איזה פוסט שהוא רוצה?
חד משמעי, כן. אני מאוד מאמינה בגישה הזאת. אנחנו מנהלים קשרי מדע מצוינים עם כל כתבי הרווחה וכתבים אחרים שהם רלוונטיים. אנחנו עושים פגישות תדרוך, אנחנו עושים פגישות עם צוותים המקצועיים שלנו. אני חושבת שאי אפשר להזניח את זה ולהגיד, אוקיי, אני אפנה רק לרשתות החברתיות. לא, אני חושבת שעדיין לתקשורת עצמה יש כוח. אנחנו גם רואים כל סיפור שאנחנו מפרסמים בידיעות אחרונות. שני ילדי אומנה שזקוקים למשפחה, למחרת אנחנו מקבלים ערים של טלפונים במוקד השירות שלנו, לאנשים שרוצים לסייע, מקבלים המון פולו מרדיו ובמקומות אחרים, זאת אומרת עדיין לתקשורת יש המון המון כוח, ואני חושבת שאנחנו עושים עם זה עבודה מדהימה.
ואיך אתם מתמודדים עם הסושיאל ועם השיח בסושיאל?
אז גם עם השיח ועם הסושיאל אנחנו בנינו ממש מערך שלא היה לפני, אני חושבת להגיד שזה משהו שבשנים האחרונות, שהגעתי למשרד, אז גם כן הקמנו מערך סושיאל. מצד אחד אנחנו עושים יוזמות, אנחנו עושים הרבה סרטוני הסברה. לקחנו לדוגמה את גל מלכה, שתהיה הפרזנטת שלנו בסושיאל. היא מלווה את הצוותים המקצועיים שלנו לכל מיני מסגרות רווחה שלנו, להראות את הפרויקטים שאנחנו עושים.
למה לקחתם אותה?
גל מלכה, וואי, מדהימה.
איך היא מתחברת לערכים של משרד הרווחה?
היא מתחברת בזה שהיא מאוד בגובה העיניים, היא מאוד אותנטית, אנשים מאוד מתחברים אליה, אנחנו רואים שאנחנו לוקחים אותה לסיור במסגרות שלנו, היא מאוד מתחברת לנושאים החברתיים, היא מאוד חברתית, היא מאוד דדיקטת לנושא הזה.
תגידי, למה משרד ממשלתי צריך פרזנטורית?
כדי להגיע ללב של האנשים, ובאמת שאנשים יבינו מה אנחנו נותנים, אז אתה חייב לנקוט בטקטיקות שיווקיות, אני קוראת להסברתיות, כדי להגיע להם. המטרה שלנו, אני אגיד את זה על השולחן, באופן מאוד מאוד בריר. אנחנו לא משקיעים כסף כדי לשנות את התדמית של משרד הרווחה. זה לא מה שמעניין אותנו. התפקיד שלנו זה להנגיש את השירותים שלנו, להנגיש את המענים שלנו לכל בית בישראל. שכל אחד ידע, כל אישה שמרגישה שהיא בבית לא בטוח, שאולי נמצאת במערכת זוגית אלימה, יכולה להיות בטוחה שיש לה גב שיכולה לפנות אלינו. כל מי שנתקל בסבא או אבא שמדרדר כרגע קוגניטיבית והוא מרגיש בדידות, יכול לדעת שיש כל כך הרבה מענים למשרד הרווחה שיכול לפנות אלינו. אנשים צריכים לדעת מה המיצוי זכויות שלהם, מה מגיע להם. ואתה כדי להגיע ללב של האנשים ולתודעה שלהם, כדי שהבינו מה יש במשרד הרווחה, אז אתה תמיד פועל, ואתה פועל בשיטות של פרזנטורים ושל קמפיינים וכולי, אחרת אי אפשר להגיע. זאת אומרת, להשתמש רק ביחסי ציבור, זה לא מספיק, זה לא מספיק מגיע. יש לזה את היתרונות שזה כמובן, אנחנו עדיין משתמשים בזה וזה מדהים, אבל אנחנו חייבים לנקוט גם במאמצי שיווק אחרים. אבל צריך את החשיפה הרווחה. לגמרי. החברתית.
הרחבה.
הרחבה, כן.
במסגרת התפקיד שלך דיברנו על זה, גם את אחראית על, על יצירת האמון, על ניהול משברי אמון שיש. משבר תקשורתי במשרד הרווחה ומשבר בחברה עסקית, ששניהם יושבים בסוף על אמון, מתנהלים אחרת?
וואי, לגמרי. אז קודם כל אני אגיד שבחברה עסקית כשקורה משבר, אז זה תמיד במוצר צריכה, המותג שלך נפגע, זה שונה לחלוטין. כשאנחנו מתמודדים עם משבר, זה חיי אדם. וההתייחסות לזה היא התייחסות שונה לחלוטין, ברמת האחריות שיש לך. אני יכולה להגיד שהיו לנו, המשברים, אני לא קוראת לכל שאילתה משבר, אני לא מהסוג של אנשים שכל שאילתה של על משהו שאיזה לקוח לא קיבל, זה משבר. אבל היו לנו משברים באמת באמת גדולים. אני יכולה להגיד שאחד המשברים היה משבר בני ציון, זה שצולמו במצלמות התעללות של מדריכים בחוסים. והדבר היא זה איך לדעת לנהל את המשבר הזה, כמו שאמרתי, מצד אחד לקחת אחריות, מצד שני לנסות לפתור את זה ברמה של גם המשפחות של אותם אנשים וגם הציבור החיצוני יבין שיש לו על מי לסמוך, שזה אירוע שהוא לא מאפיין את כל מערכת הרווחה, זה אירוע שאנחנו מטפלים בו בחומרה הכי גדולה שיש, ובסופו של דבר הניהול של המשבר הזה כשהוא מנוהל בצורה טובה, הוא גם אפשר לצאת ממנו מחוזקים. וזה, במשפט הזה שהוא נשמע, הוא נשמע כבר נורא נורא קלישייתי, שכל משבר הוא הזדמנות, אני באמת מאמינה בו. כי אני חושבת שבמשבר בני ציון באמת הצענו מחוזקים, כי הבינו שאנחנו לא מטטים מתחת לשולחן, ואנחנו לא מתייכים, ואנחנו באמת באמת לוקחים אחריות. והאמת, זה מסגרת שלא מנהלת על ידינו, זה מסגרת שהוא נהלה על ידי עמותה, אבל משרד הרווחה לקח אחריות על האירוע הזה, פיטר את העמותה, עשינו את כל המהלכים האפשריים כדי לתקן, וכשאתה עושה את כל המהלכים, ואתה באמת לוקח אחריות, בהכי אמת של החיים, אז אתה מקבל על זה גם בנפיץ.
אבל גם בחברה עסקית את לוקחת אחריות על הדברים, לא?
לא, כן, בסדר, רק פשוט המימדים פה הם שונים. בחברה עסקית, אז יש בעיה במוצר, אני זוכרת, אלינו מחירים, כן אלינו מחירים, זה נושאים שלא, אין פה חיי אדם, אין פה מישהו שחלילה יאבד את חייו בגלל הדבר הזה, הרגישות היא אחרת. ובגלל שהרגישות, ובגלל שמדובר בחיי אדם, אז אתה חייב להיות מאוד מאוד רגיש ומאוד מאוד אחראי, וזה באמת, זה חיים של אנשים נמצאים אצלך.
תגידי. מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך? מעבר, את יודעת, דיברנו על האמון, ודיברנו על חיי אנשים, ודיברנו על כובד האחריות שיש לך בתפקיד, מעצם זה שאת במשרד הרווחה, ועדיין ברמה המקצועית. איפה עיקר האתגר?
קודם כל, ברמה המקצועית, אז אחד, כמו שאמרתי, זה לנהל המון המון יחידות, ולדאוג שהן יהיו כולם מסונכרנות ועובדות בסינרגיה. מצד שני, הממשקים שלנו הם מאוד גדולים. זאת אומרת, כתם משרד ממשלתי, יש לך המון ממשקי עבודה, וזה חלק מאוד חשוב, מהותי בתפקיד, זה השותפות. אם אתה לא יודע לנהל שותפויות, אתה לא יכול לקיים בתפקיד הזה, ושותפויות זה משרדי ממשלה אחרים, זה יחסים עם עמותות שלנו, עם שותפות שלנו, משרדי ממשלה אפילו בעולם. הממשקים שלך כל יום נתון הם מאוד מאוד גדולים, ואתה חייב לדעת לנהל את זה בצורה מסונכרנת, שזה גם אתגר. האתגר בעיניי זה לדעת, וזה מה שמוביל אותי בתפקיד הזה, זה מצד אחד לבנות אסטרטגיה כמו שצריך, שתהיה מה שנקרא מדויקת, מצד שני, גם לא להתפשר על הפרטים הקטנים ולהיות מאוד מאוד מחוברים לשטח, כי משרד הרווחה בסופו של דבר, אתה לא יכול לנהל משהו אם אתה לא מחובר לשטח. אתה חייב תמיד להיות בין האיזון הזה של אתה זה שמקבל את ההחלטות, ואתה זה שמנהל את המדיניות, אבל בסופו של דבר יש שטח.
איך את דואגת להישאר מחוברת לשטח?
אנחנו מאוד מחוברים לשלטון המקומי. אני חייבת להגיד לך סתם דוגמה, אם היינו עושים סדנאות להעברת מסרים לצוותים שלנו במשרד הרווחה, אז עכשיו העברנו גם את הסדנאות האלה גם לאנשים בשלטון המקומי. אנחנו דואגים תמיד כשקורה משהו להרים טלפון לאותו דובר שקורה בשירות ברשות המקומית, ולהיות מסונכרנים ברמת המסרים.
את מדברת אבל עם הציבור? מדברת עם הלקוחות שלך?
אז א', כן, דרך מוקד שירות הלקוחות שלנו 118, שזה הסיבה שהוא נמצא אצלי בתוך האגף. זה בעצם הקו הישיר שלנו לציבור, הוא פונה אלינו, אנחנו גם עושים שיחות יזומות אליו, אנחנו בודקים, אנחנו מבינים את הרחשים, זאת אומרת, זה מוקד, אני אוהבת לקרוא לו מוקד הסברה, אנשים אוהבים לקרוא לזה מוקד שירות לקוחות, אני באמת אוהבת, אני באמת חושבת שהוא מוקד הסברה, כי הוא נותן בנפיט מאוד גדול לכל מערך הדוברות והסברה שיש לנו במשרד. אנחנו בעצם מבינים דרך המוקד הזה את רחשי הלב הציבור האמיתיים, זה הדרך הכי טובה לתקשר איתו, כמובן שדרך רשתות חברתיות, זה בעצם, הסיפור של להיות מחובר לשטח הוא קריטי כאן, בסיפור של לנהל מערך כל כך גדול ומהותי.
בואי נעבור לשאלון המהיר.
יאללה.
אני אשמח אם תעני לי בקצרה. 5 שאלות, זה הכל. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
שהתגובה לא צריכה להיות מהירה, היא צריכה להיות מדויקת, אז עדיף לחכות, גם כשזה נראה קטסטרופה, ואת הראשי בדמרקר לוחץ עליך לענות, עדיף לחכות מאשר לענות, ומשהו שתתחרט עליו אחר כך.
איזה טעות מקצועית עשית, ומה למדת ממנה?
זה היה שהוא קמפיין גדול שהשקנו, אני חושבת שהטעות הייתה שלא הרבנו מספיק ברמת הבריף, וכל ההגייה של הקמפיין הזה, את הצוות המקצועי, אני חושבת שמה שלמדתי ממנו, שמעכשיו כל קמפיין שאנחנו עושים, זה תמיד מעורב כל הצוותים המקצועיים, בכל הדרגים שיש, כי התוצאות של זה מדהימות.
עבודת צוות.
לגמרי.
מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
אני חושבת שהיום אני יכולה לכתוב את הפירות על כל 6 שנים שאני נמצאת בתפקיד הזה. הגעתי למקום שכמו שאמרתי, נקודת הפתיחה הייתה מאוד מאוד קשה, 80% שלילי. היום כבר לפני 2 אנחנו שומרים על זה, זה 80% חיובי ו-20% שלילי.
מטורף.
זה במהפך תדמיתי מטורף שעשינו. זה הישג שאני חושבת שהוא לא רק אני, זה הצוות שלי וכל המשרד מחובר לזה.
מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי הרבה?
אני חושבת שאין בן אדם אחד שאני יכולה להצביע עליו, באמת מכל אנשים שפגשתי במהלך הדרך, מכל אחד למדתי משהו, לקחתי את הדברים הטובים, לקחתי גם את הדברים הלא טובים, וזה מה שבנה אותי לכל אחד הקריירה.
מה הטיפ שלך עבור מי שרוצה להיכנס לתחום?
לנשום עמוק, נחישות. וזה חיידק, זאת אומרת, מי שיש לו את החיידק הזה, יכול להצליח בגדול. מי שלא מחובר עד הסוף למקום הזה, אני חושבת שעדיף שהוא שימצא על תפקיד אחר.
עד כאן, לא רק יחץ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לענת רז, סמנכלית תקשורת, הסברה וקשרי חוץ במשרד הרווחה והביטחון החברתי, ודי מדהים שעשית כאלה שינויים תוך כדי קורונה ותוך כדי מלחמה, ועדיין עשית ויזמת, ותודה שבאת לכאן.
תודה לך לירון, זה היה מרתק. Thank you for having me.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.